האם יש סדר בפסקאות? אכן כן. כן, לא יודע, הרי הפסקאות האלה סודרו על ידי הרב צבי יהודה, נלקחו מכל מיני מקומות בכתבי הרב. והרב כתב פנקסים, הנקראים קבצים. 8 קבצים, והבן שלו סידר את זה. כך שזה ודאי שיש פה מחשבה. אחרי הסליחות זה טוב מאוד. קפה ככה, משהו. טוב. כוח המדמה זה. אז את כוח המדמה זה, אותו כוח מדמה שדובר עליו בפסקה הקודמת. דווקא כאן זה ממש רצף. הרי בפסקה י"ז למדנו בהרחבה מה התפקיד שממלא כוח המדמה בעידן המודרני. התרבות המודרנית, מה שבלשונו של הרב נקרא התרבות הזמנית, כלומר של הזמן הזה, ההווית, כל כולה בנויה על יסוד הדמיון. תרבות אודיו-ויזואלית. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם באומנות, בעיקר, בפילוסופיה, בפסיכולוגיה, בפוליטיקה ובמוסר. כן, בכל התחומים האלה אנחנו רואים השפעה של הכוח המדמה, וגם במדע, שכחתי. כל זה ראינו פעם שעברה. הדבר הזה גורם הרס מסוים מבחינה מוסרית. טוב, בסדר, בסדר. שיניתי באתר והדפסתי הודעות חדשות. רק לא הספקתי לתלות אותן. נעשה זאת במהרה. כן יהיה רצון. אבל אולי תחכו עד מחר כדי לתלות. טוב, ברוך תהיה. בסדר. יישר כוח אלי. התגובה המהירה, כל הכבוד. ממש יפה. ובכן, רבותיי העיקרים, כן. כוח המדמה אומנם משתלט וגורם נזקים, מצד שני הוא מהווה בסיס להתחדשות הנבואה. כלומר, הנבואה איננה סתם כישרון חיצוני, הנבואה באה על רקע של עלייה תרבותית גדולה, והעלייה התרבותית הזאת דורשת שינוי דפוסי החשיבה של האדם, ולכן יש צורך בכוח המדמה. כן.
השיא של הנבואה
זה הנבואה של משה רבנו, שהיא שכל בלי דמיון, אבל לא שכל שלנו. זאת אומרת, זה לא שכל פילוסופי, כי משה רבנו איננו פילוסוף. אם אתה מבין אותי. הדמיון הוא אחד מהכלים ההכרחיים להתחדשות הנבואה וגם להופעת נבואת משה רבנו, אף על פי שהיא למעלה מן הדמיון, אבל היא מתנשאת מעל נבואת הנביאים. כן, הרי גם משה רבנו לא הופיע תחילה. היו נביאים לפניו ונביאים אחריו. נכון? טוב. אז בואו נראה מה אומר הרב על זה. כוח המדמה הזה, או זה, הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת על ידי שפעת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל. הנה, זה בדיוק מה שאתה אומר. כלומר, מדוע הייתה דחייה מסוימת של כוח המדמה בישראל? בגלל עוצמת נבואת משה. ונבואת משה היא למעלה מכוח הדמיון, ולכן היא מוסרת את דבריה דרך החכמים גם כן. הרי אמרו רבותינו על משה רבנו, שהוא היה אב בחוכמה, ואב בתורה, ואב בנבואה. אז דבר אחד ברור, שלפי החכמים, החוכמה, התורה והנבואה הם שלושה דברים שונים. שאם לא כן, לא היו אומרים, אב בחוכמה, אב בתורה, אב בנבואה. מה? אמרו את זה על משה. הביטוי, אב בחוכמה, אב בנבואה, אב בתורה, נאמר על משה, אצל חז"ל. מה אני אעשה? בסדר? אני לא יכול לשנות את חז"ל. אני יכול לכתוב משהו אחר מהם, אבל אני לא יכול להגיד שהם אמרו משהו אחר. מה שהם אמרו. טוב. אז מכיוון שנבואת משה מתפצלת, אפשר לומר, או נגיד מה שיש למשה לומר, מופיע גם דרך חוכמה, גם דרך נבואה, יש צורך בזמן מסוים שהנבואה תידחה קצת כדי לתת מקום לחוכמה. לכן הייתה תקופה ארוכה בעם ישראל שהנביאים דיברו, והחכמים קצת היו בצד, תקופה אחרת שבה דווקא החכמים מדברים, והנבואה הולכת ודועכת, עד שנעלמה לגמרי. בסדר? קוראים לזה בשפה הפילוסופית דיאלקטיקה. יש דיאלקטיקה היסטורית. פעם כך, פעם כך, עד שבסוף זה מתאחד. אז גם פה, כן? כוח מדמה זה הוכח להיות נדחה ונלקה קצת על ידי שיפת רוח הדעת העליון. מה זה רוח דעת העליון? זה משה רבנו. של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל. כן, מה אתה רוצה? יפה, אתה שואל, עתידה להתחדש הנבואה, אז החכמים עתידים להידחות. תשובה, כן. על זה נאמר שבאחרית הימים חוכמת סופרים תשרח. אנשים לא ירצו לשמוע לרבנים. זה לא לעתיד לבוא, זה כבר עכשיו. כן, כלומר, מזה 150 שנה, עם ישראל הפסיק להקשיב לרבנים. קרה משהו. למה הפסיק לשמוע לרבנים? בגלל שמתחילים להתבשר ראשית הניצוצות הראשוניים של רוח הנבואה. זה בא לידי ביטוי, למשל, דווקא דבר מאוד מעניין, תחום מעניין, האומנות בראשית הציונות. האומנות של בית ספר בצלאל, למשל. כל הרומנטיקה התנכית שהתפתחה אז. כן? הערצה של הדמויות התנכיות, והשפלתן של הדמויות הרבניות, באתוס הציוני. כן? רואים את זה. אז זה לא בכדי. זה בגלל שיש איזה מין ראשית של התהוות ניצוצות של הנבואה. אם תסתכל לרגע אחד, אולי בעמוד, בזה, קוף כף א', עמוד קוף כף א', וכמה זה נוקח לכם למצוא? יכולת לשמור על העמוד שאנחנו נמצאים בו, כי אחר כך כשנחזור יהיה לך קושי עוד פעם לדפדף. טוב. דיבור המתחיל במשך. כן? במשך הזמן הרב נתגבר העסק על החכמים על עסק הנביאים, והנבואה נסתלקה. ערכו הימים והכללים החלו להתרופף, נבלו בפרטים ולא יראו החוצה. על כן, באחרית הימים, דיינו עכשיו, שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, אשפוך את רוחי על כל בשר, אז שנאת הפרטים תתגבר. חוכמת סופרים תשרח, ואנשי הגבול, אלו תלמידי חכמים שמשימים גבול לדבריהם, ילכו מהעיר לעיר ולא יחוננו, עד אשר לא כפרי בוסר, כי ביקורים מלא טל וחיים, יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מן ארתיקם, וזו תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה, ובאין וצדק תקרא חכם עדיף מנביא. ונשמתו של משה תשוב להופיע בעולם. תלו, תל ברור. ברור. טוב. אז בואו נמשיך בעמוד למד ה. מצאת? כל הכבוד. להסביר את המילים שפעת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל. תשובה. כן, אני יכול להסביר. הכוונה של המילים האלה זה נבואת משה. נבואת משה שהיא רוח של דעת עליון. הרי משה דעתו כדעת המקום. כתוב שבשלושה מקומות כיוונה דעתו של משה לדעתו של הקדוש ברוך הוא. המקובלים אומרים על משה שהוא סוד הדעת. הוא הדעת העליון. ולכן דעת, לכן הכוח שמניע את נבואת משה הוא למעלה מן הדמיון. והכוח הזה נמסר לאומה כולה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. כלומר, מסביר רבי צדוק מלובלין, הכוח שיש למשה לתת לנו תורה, הכוח הזה נמסר לאומה. זה היסוד של תורה שבעל פה, שיש כוח לחכמי ישראל לחדש. אז הכוח הזה דורש להתחבר אל הדעת העליון של משה שלמעלה מן הדמיון. וזה גרם שענייני הדמיון קצת נדחקו הצידה. בסדר? זה משה. דעת עליון זה משה, שהוא מכוון דעתו לדעת המקום. אז הגמרא אומרת, מה, וכי בלעם ידע דעת עליון, הרי דעת אתונו לא ידע, אלא ידע דבר אחד. אז רגע באפו, זה דבר שידע. מכל מקום, עשה, שהוכרח להקדים ולבוא לעולם, מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד אלף דור בלא אור תורה שהיא אוצר כל דעת. איך כתוב? זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור. זאת אומרת שהתורה, דבר, הדבר השם, זה מתוכנן להינתן לאנושות אחרי אלף דור של היסטוריה. אז רק אלף דורות, ואז העם, העולם יקבל את התורה. כמה זמן זה דור בערך? מה שתי שיטות?
11 ומשהו ו-150.
כן, אז נגיד, נלך על ככה ממוצע, 25 שנה, בסדר? 25 שנה זה דור. אלף דור? 25 אלף שנה, נכון? זאת אומרת שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי 25 אלף שנים. ואז היא גם לא הייתה ניתנת. אומר רבינו סעדיה גאון, אפשר היה להגיע מכוח השכל האנושי לכל מה שהתורה אומרת. אפשר. אופטימיות של רבינו סעדיה גאון. אלא מה? זה ייקח הרבה זמן. בינתיים, מה?
שוב לא לפני, שהייתה כמזה התורה.
לא. אבל מה? העולם היה סובל סבל רב. בינתיים העולם היה שוקע בברבריות, בבערות, באכזריות, בטיפשות. אז כדי להציל קצת את העולם מן הנפילה הזאת, הוקדמה נתינת התורה. ואז התורה, במקום שהיא תהיה מורגשת ומופנמת מקרבו של האדם, התורה נכפית. כי האדם, גם עם ישראל, עוד לא הגיע באמת להתמזגות עם רוח התורה. ולכן התורה היא עלינו קצת כפויה, היא קצת לא טבעית. בסדר? אז... מה?
מצד ההכרה שלנו.
כן, ההכרה שלנו לא מאוחדת עם התורה. אנחנו מתנגדים לתורה. איך כתוב? לא כבירית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו. כי אשר המה הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בעם נאום השם. כלומר, זה משחק הורדת ידיים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל במשך אלפי שנים, פעם הוא מנצח, פעם אנחנו מנצחים. זה כזה לא נעים, כן? זה זוג שעוד לא הספיק לחיות חיים משותפים. יש חיכוכים כל הזמן. כן, לעתיד לבוא זה לא כך. מה יהיה לעתיד לבוא? זאת הברית אשר הכרות להם אחרי ימים ההמה, נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבה מכתובנה. זה גם, זה יבוא מבפנים. והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. בפורים התחלנו את העבודה הזאת, רק שזה היה בחוץ לארץ. אז בארץ זה עוד לא קרה. כלומר, לא קרה בתור אומה מאורגנת. כלומר, מה שקרה בדור שלנו, זכינו לחילונות. זאת אומרת, החילונות היא האפשרות ליצור זהות יהודית שמרגישה את עצמה יהודית ואיננה מרגישה מחויבת לתורה. אדרבה, מי שמחויב לתורה הוא המוזר, הוא צריך להצדיק את עצמו. מה, אתה שומר שבת? מה, השתגעת? כן? תחזור להיות יהודי כמו כולם. כן? דבר שלפני 200 שנה לא היה עולה לדעת, יהודי זה מי ששומר שבת. היום יהודי זה לא מי ששומר שבת. אז השאלה... בימינו זכינו למצב כזה שעם ישראל מספיק בוגר כדי לקבל את התורה מרצון. כדי לקבל את התורה מרצון הוא צריך קודם כל לנתק את עצמו. בסדר? אז זה מה שקורה בימינו. אבל הייתי אומר ככה, זה שהתורה ניתנה בכפייה, אנחנו משלמים על זה מחיר. כלומר, התורה ניתנה אחרי, במקום אחרי אלף דור, היא ניתנה אחרי 26 דורות, ומה עם 974 דורות? אז כתוב, נקמתו, צ'ק, אשר קומתו בלועת. זאת אומרת שכל הדורות האלה, הקדוש ברוך הוא עשה מהם קבץ'. ואז יוצא שיש בעולם הזה נשמות מקומטות שמסתובבות ומתוסכלות, כי הם לא הספיקו להפנים את התכנים העליונים האלה. לכן אומרת הגמרא שהנשמות של ה-974 דורות שקומטו בלא העת, נהר דינור, נהר יוצק יסודם, הם עזי פנים שבדור, החצופים. החצופים מרגישים שהעולם הזה קטן עליהם. הם היו רוצים אור יותר גדול, אור של התאמה בין הכלי לבין האור. לא מסתדר. הם רוצים לשבור את הכל. קוראים להם נשמות של עולם התוהו. בתורת הקבלה יש על זה מאמר של הרב קוק וזרונים. בסדר? עוד כאן מובן? אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה? אנס אותנו לקבל את התורה לפני הזמן? כדי שלא יהיה העולם בלא אור תורה זמן רב. למה לא עשה את זה עוד לפני כן? זה כבר היה מוגזם. העולם היה יותר מדי לא מפותח כדי שהתורה תינתן אז. כן? היה גוי אחד, קראו לו נפוליאון בונפרטה. שמה זה אומר? נפוליאון. כתב ספר זיכרונות. בספר הזיכרונות שלו הוא כותב, יש לו הערה על הדת בכלל. הוא אומר, הייתי מוכן לקבל דת, אם זו הייתה מופיעה יחד עם ראשית ההיסטוריה. מה פירוש הדבר? הוא אומר, אתה מביא לי דת. מה, עד עכשיו לא היה טוב? אם עד עכשיו לא היה טוב, אז למה זה לא ניתן לפני כן? ואם עד עכשיו היה טוב והסתדרנו בלי זה, לא צריך את זה. קושיה טובה, לא? כן? קושיה יפה, לא? לא? אז... מה? למשל, לגבי הנצרות, כן? הנצרות הופיעה לפני 2,000 שנה. קצת פחות מ-2,000 שנה. שואל נפוליאון, עד עכשיו העולם מסתדר בלי זה? למה צריך את זה?
זה כמו שהאינטרנט, לפני 500 שנה יכול להיות אינטרנט. לא, כי העולם לא היה בנוי לזה בכלל. עם ההתקדמות, עם כל מיני דברים...
אתה צודק, אבל מה שונה בעולם של 100 שנה לפני הנצרות ו-100 שנה אחרי? אין הבדל מהותי, זה אותו עולם, זה תרבות. מה שאין כן אנחנו אומרים, שבאמת עד שלא ניתנה תורה, היה צריך 2,000 שנה, או 2,500 שנה של דרך ארץ. 2,000 שנה קדמה דרך ארץ לתורה. כלומר, היה צריך איזה מינימום של ציוויליזציה אנושית, כדי שיבצר הכלי. אבל ברגע שהכלי נוצר, ודרך ארץ הצליחה במשפחה של האבות, ניתנה התורה. מובן? כן. לפני כן הייתה דרך ארץ בהתפתחות. כן? היה התגבשות.
מה השיא שהגיע אצל האבות, ואומרים זהו, עד כאן? מה אצל האבות שלו היה 500 שנה קודם?
מה היה אצל האבות? האיחוד של המידות. כלומר, אברהם גילה את מידת החסד. יצחק מידת הדין, ויעקב את מידת הרחמים, והם גילו שזו אותה המידה.
ו-500 שנה קודם, כל אחד חשב את זה משהו?
כל אחד התמחה בתחום מסוים. היה אחד מומחה לחסד, אחד לדין, אחד לרחמים.
אצל האבות אנחנו עושים ככה?
לא. כי זה אותו אלוה של שלושתם. כלומר, הברית נכרתה על שלושתם. אלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק, שהוא בעצמו אלוהי יעקב. כלומר, האידיאל של תורת האבות זה הייחוד של המידות. לכן, כשלאברהם אבינו היה בן שהיה חסד בלבד, זרק אותו מהבית. ודווקא התחבר לבן שלו שהיה מידת הדין. ויצחק, שהיה מידת הדין, כאשר היה לו בן שהיה דין בלבד, לא נתן לו את הברכה. דרך את יעקב. מובן? כן. נכון. כלומר, סימן שקדוש ברוך הוא סומך עלינו שאנחנו מספיק מבוגרים, ולכן הביא משב רענן של רוח כפירה בדור הזה, כדי לראות את עם ישראל מקבל את התורה מתוך הכרה ומתוך רצון. לא יודע שאין דרך אחרת, מתוך בהירות ההכרה. לא מתוך איזשהו הכרח של המסורת או פחד מהעונשים או הלחץ החברתי. בסדר? איפה הייתה התורה באותו זמן? היא חגה מעל שדה התעופה, חיכתה לאורה של מגדל הפיקוח. בסדר? היא הנחתה בסתר את הדרך ארץ להגיע אליה. כן. אנחנו אמרנו שכבר קיבלנו את התורה מרצון בפורים. נכון, אבל זה היה בחוץ לארץ. כלומר, זה לא היה במסגרת של אומה מאורגנת. היה במסגרת של קהילה דתית בחוץ לארץ. כלומר, זה קבלת התורה של היחיד, לא של האומה ככלל. הבנת? אגב, במה זה שונה מה שאמרתי לך עכשיו, ממה שעניתי על אותה שאלה שהוא שאל לפני 5 דקות? מה? הוא שאל בדיוק את השאלה שלך. בדיוק את התשובה הזאת אני עניתי. איי, 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 איי. טוב. כן. טוב. אבל נקרא בפנים. אני חוזר עוד פעם. כוח המדמה זה הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת. על ידי שפעת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל, שהוכרח להקדים ולבוא לעולם. כלומר, להקדים ב-24,000 שנה. מפני, לא, בפחות. כי 26 דורות זה 2,500 שנה, אז יוצא שב-23,500 שנה זה הוקדם. מה אתה אומר? בערך. כן? מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד 1,000 דור בלא אור תורה, שהיא יוצר כל הדעת. מכל מקום. יסודו היסודי. של מי? של כוח המדמה. נשאר בישראל. כלומר, זה לא הלך לאיבוד. מה זה יסוד יסודי? מה הפירוש בכלל יסוד אצל הרב? לא. יסוד אצל הרב זה כוח של הפריה, של התחדשות. כמו בקבלה, מידת היסוד. זה מה שמחיה, מחדש. בכל מקום, יסודו היסודי נשאר בישראל, והקורטוב הפנימי שלו הוא באמת יסוד כל היופי. הוא מתגלה על ידי חזיון הנבואה, שאור הקודש מתלבש בתוכו, וביד הנביאים אדמה. כן? כלומר, המידה שדרכה הנביאים קולטים את הנבואה, נקראת יד הנביאים. יד במובן של, כמו יד של כלי. דרך זה תופסים. זאת אומרת, הכוח של הנביאים זה הדמיון, וזה היסוד של הכישרון האסתטי בעם ישראל. מצאנו אסתטיקה גם בלי קשר לרוח הקודש, זה האסתטיקה היוונית, ויש אסתטיקה ישראלית שהיא מחוברת אל הקודש, כההבדל שבין שירה לזמרה. דוד המלך אומר את הגמרא נענש מפני שקרא לתורה זמירות. מצד שני, התורה רוצה בשירה. אז שירה זה ביטוי לתוכן פנימי שפורץ אל החוץ, ואילו זמרה זה התוכן החיצוני לבדו. אחרי שיש חיבור אל השירה, אז יש גם ערך לזמרה, הבוחר בשירי זמרה. כן? ולכן אמרו חכמים, בית המקדש נקרא גם עינו של עולם, וגם נקרא בשם נויו של עולם. מציון, מכלל יופי, אלוהים הופיע.
מה זה
עינו? עינו, מלשון חוכמה. מעיין החוכמה, זה שם. טוב. כן.
מה נדחה ונמכה על ידי משה בן אמרי? אני מבין. הייתה נבואה.
הייתה נבואה לפני משה, נכון.
אחרי משה.
וגם אחרי משה. אז מה?
מה נדחה?
מה נדחה? שעם הזמן הנבואה קפתה. עובדה, היום אין לך נביאים. לא נעים, אבל אין. פחות מפי ממה שאני יודע. אתה שמעת על נביא? לא, אני דווקא כן שמעתי, אבל הם בדרך כלל מאושפזים. כן, טוב.
אבל הרב, היא לא דחתה, אני רואה שאומרים, לא דחתה את הנבואה
של קרתה אחת. אז כן, זה בגלל נבואת משה שבסופו של דבר נדחתה הנבואה. כן, תמיד מה שאני אומר?
לא.
מה נתן את הכוח לחכמים בעצם להתגבר על הנבואה? צריך איזו שיעזות בשביל הדבר הזה. כן, שיום אחד החכמים באים ואומרים, אנחנו מנהלים את העניינים של כלל ישראל. רגע, רגע, למה אתם לא פונים אל הנביאים? מדוע אתם לא מנסים להחיות כמה שיותר את הכישרון הנבואי? היה איזשהו שלב בהיסטוריה הישראלית, שבו החכמים אמרו, זהו, מכאן ואילך, אנחנו כבר לא מתעסקים יותר בזה, אנחנו קובעים את דרכי ההלכה. כן, קוראים לזה אנשי כנסת הגדולה. מכוח מה הם עשו את זה? כי הם הרגישו שהם נאמנים לתורת משה. כלומר, באיזשהו מקום, המפעל של אנשי כנסת הגדולה, ואחריהם הזוגות והתנאים, היה לא חידוש, אלא חזרה אל הראשונות, אל תורת משה. לא יודע אם שמתם לב לסגנון של תורת משה לעומת הסגנון של הנביאים. הנביאים זה מאוד שירי. תורת משה זה מדויק. ככה עושים ולא אחרת. תח, תח, תח. כמעט ואין משלים. זה בדיוק הסגנון של המשנה. תהיתי? טוב. כן. נו. תעשו את דנדינו.
אולי בגלל שהם ראו שיש נביאי שקר, וזה מכות הבמה.
אני לא יודע. אתה אומר, בגלל שיש נביאי שקר, יש גם חכמי שקר. לא.
כן. מדברים על הנביאים, אנחנו המקרים שדרסו.
לא, אבל בכל זאת, בזמן אנשי כנסת הגדולה, עדיין היו אחרוני הנביאים איתם. נביא אמת. אני לא יודע אם זה בגלל זה. יכול להיות, זה טוב. אולי הנביא השקר שהתרבו בסוף ימי בית ראשון, כי זה הדעיכת הנבואה. כן, יכול להיות. כן.
אם הבנתי לכם את הרב, אתה אומר שבשביל הכל שלו החכמים לקחו פיקוד,
נכון. אמת.
מה שהרמב"ם כותב, אם אני מבין, גם אותו אנחנו, בהקדמה שלו למשנה, זה בעצם שתי מהויות שונות. חוכמה זה דבר אחד ונבואה זה דבר אחד, וכל אחד יש לו את המקום שלו.
וכל אחד יש לו
את הזירה שלו,
זאת אומרת,
זה לא שאחד
בעל חשבון
השני
או משהו
מסוג הזה.
אתה שואל שאלה בעייתית. יש פה נברות יא א', הנה. אתה אומר, מה אתה אומר שהחכמים תעשו פיקוד במקום הנביאים? אני קראתי בהקדמה של הרמב״ם. למשנה, ומשמע שמע זה שני כוחות שונים, בכלל לא נגע זה על זה כל הלילה, הם לא צריכים אחד לקחת מקום של השני, כי כל אחד עוסק בעניינים שלו.
זה מה מותר לעשות, זה מה מותר לעשות,
נכון. אז כך שלכאורה, לא מובן בכלל מה אני מבלבל את המוח, שהם לעשות את המקום, נכון. לא, אבל אני לא, אני אומר. טוב, שאלה זו, דן בה הרב קוק, באגרות ראייה, ואיגרת לרב יצחק אייזיק הלוי, בעל דורות ראשונים. רבי יצחק אייזיק הלוי היה חכם גדול בגרמניה, שנלחם נגד ביקורת המקרא ונגד הביקורת ההיסטורית. במיוחד נגד ההיסטוריון גרץ. גרץ, אבי ההיסטוריוגרפיה היהודית החדשה, שכתב הרבה שטויות נגד הרבנים ונגד הנביאים וכו'. אז כתגובה אליו, רבי יצחק אייזיק הלוי כתב ספר בשמונה כרכים בשם דורות ראשונים, ספר היסטוריה כשר, כלומר, לא סתם היסטוריה, מחקרי. מחקרי כדי לדחות את הטענות של גרץ. אז הרב קוק התכתב איתו הרבה, בין היתר הוא כותב לגבי מה שאתה אומר. אף על פי ששיטת הרמב״ם היא ביסודי התורה, פרק ת', שאין שייכות לנבואה לעניין הלכה. מה אומר? השאלה שלך. מכל מקום, הלא שיטת התוספות ביבמות, י' ד' דיבור המתחיל רבי ועוד כמה מקומות, היא שאין זה כלל גדול. הוא חולק על הרמב״ם. ופשוט שהיו לכלל זה גם כן יוצאים, והייתה הנבואה פועלת גם כן על הליכות תורה שבעל פה. ואחי משמע פשטות המשנה דאבות, וזקנים לנביאים, שהיה ערך לעניין הנבואה בעניין תורה שבעל פה. דדוחק הוא לומר שרק במקרה הייתה המסורת על ידי נביאים, ובאמת לא פעלה כלום הנבואה בזה. מעניין מאוד. המהר"ל, בפירושו למשנה באבות, אומר כך, וזקנים לנביאים. שואל המהר"ל מדוע המשנה לא פרטה את שמותיהם של הנביאים. אומר המהר"ל, כי באמת זה לא נמסר לנביא בפרט. זה נמסר לנבואה בכלל. רוח הנבואה מקבלת את התורה באותם הימים. מה שאין כן הרמב״ם, בהקדמתו למשנה תורה וגם למשנה, עושה לך רשימה שמית מי הם הנביאים שהעבירו את התורה. בסדר? אז רואים פה שיש ממש מחלוקת בגישה הזאת. כלומר, לפי הרב, על פי כמה מקורות, זה לא דברים רק שלו, החלוקה הזאת המהותית בין הנבואה לבין ההלכה איננה מוסכמת על כל הדעות.
אז כן, בסוג שנביאים בעצם, כי הם הרי יעבירו את זה הלאה.
הם העבירו לנביאים.
אז כנביא לכשעצמם.
כן.
כי הוא גם נביא. אתה להם שרוח קודש. כדי להעביר משהו לנביא, הוא צריך להיות... מי שמעביר צריך להחזיק איזשהו משהו, לפחות משהו מעביר. זאת אומרת, אז כנביא בעצם גם סוג שנביא.
נו.
אז הם העבירו נבואה הלאה.
נכון.
זה לא מצד חכמים, לא מצד החוכמה הם העבירו.
נכון, נכון.
אז הם העבירו נבואה.
נכון. ומה השאלה?
לכאורה יש הלכה, מה שהרב מגדיר כהלכה ומה שמגדיר כנבואה, מה ששאלתי קודם, כן? זה לכאורה שני דברים שונים, כן?
לא, מה שאמרתי שהחכמים באיזשהו שלב, אחרי הנביאים, לא זקנים שלפני, החכמים שאחרי, הם באיזשהו שלב תפסו פיקוד. הם החליטו מכאן ואילך לא משתמשים יותר ברוח הקודש. אנחנו בעיקר נשתמש בשכל. בסדר? טוב. ובכל זאת, מונח גם בנבואה יסוד הצמצום של האספקלריה שאינה מצוחצחת. כלומר, יש הבדל בין נבואת משה לנבואת הנביאים. נבואת הנביאים יש לה איזשהו צמצום, היא איננה מקיפה את כל הממדים של תורת משה. ומפני זה, קרובים אומות העולם לקלוט קצת מנערת הנבואה. ורחוקות הן מן אור התורה. כן, כשאתה מדבר עם נוצרים, מדוע אתם כל כך אוהבים את התנ"ך? תראה איזה דברים נשגבים כותב ישעיהו. עמוס, מיכה, הושע, דברים אדירים. ומה עם הדברים של משה? לא מתלהבים מזה. נכון? זאת אומרת, יש קושי לגויים להתחבר לתורת משה, יותר נוח להם לדבר על מוסר הנביאים. מה אומרת הגמרא בנדרים? כל הנביאים לא באו אלא להזהיר על תורת משה. כלומר, כל מה שהם אומרים, המסרים האוניברסליים, המוסר הכללי, כל זה גנוז בתורת משה בצורה תמציתית. מה? דווקא היהודים במשך כל הדורות התחברו מאוד לתורת משה. למשל, תיכנס לבית מדרש. תחפש חומש, תמצא, אתה יודע למה? כי קוראים את זה בבית הכנסת, בשבת, גם בית המדרש קוראים. תחפש נח. איך תמצא נח בישיבה? מה? קשה למצוא. מהניסיון? בכלל תנ"ך קשה למצוא בישיבות.
כן? פורסם בעולם.
כן, בכל העולם כולו לומדים את זה, ויש גויים שיודעים את זה יותר טוב מאיתנו. כן? גמרא זה אין שום בעיה. מספרים על בחור ישיבה, זורק לחבר שלו את הגמרא. מה, זה חומש? מה אתה אומר? היום, זהו, היום זה לא במקרה. כלומר, היום יש, אנחנו בנקודת המשבר של החוכמה. כן? זאת אומרת, התקופה שאחרי ההתחלה של ניצוצות הנבואה, שדוחה את החוכמה. נכון? מה, נבואת משה רבנו? סליחה, אני מסביר לך, יש פה כמה תקופות. יש תקופה ראשונה, נבואת משה. תקופה שנייה, תקופת הנבואה. תקופה שלישית, תקופת החכמים. תקופה רביעית, ימינו, שתורת החכמים נדחית. והם לא אוהבים תורה. נכון. גם אצל היהודים היום זה ככה. למה? כי אנחנו בתקופה שאחרי החוכמה. בסדר? אבל במשך תקופה ארוכה מאוד, היהודים היו מחוברים לתורת משה, ודווקא לא כל כך לתורת נביאיהם. נכון? כן, כלומר זה החוכמה בצורתה העליונה, דעת עליון. כן? בכלל משה נקרא... סוד הדעת אצל המקובלים, ויש במדרשים שכיוונה דעתו לדעת המקום. נכון? ככה אמרנו בתחילת השיעור. נכון? טוב, כן.
זה מתבטא באופן מעשי, אם הרב אומר, בזמן הזה, ניצוצי נבואה דוחים את החוכמה.
נו.
מה זה אומר באופן מעשי? מה אנחנו נראה?
הביטוי המעשי הוא שאנשים לא רוצים לקיים הלכה.
בנבואה תבוא ותגיד לא צריך לקיים את ההלכה?
לא. הנבואה, תסתכל בעמוד קוף כף א', בבקשה. מה תעשה הנבואה? דיבור מתחיל במשך. במשך הזמן הרב נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים והנבואה נסתלקה, ערכו הימים והכללים החלו להתרופף, נבלו בפרטים ולא יראו החוצה. על כן בחרית הימים שצמיחת מהלך שיבת תורה נבואה תתחיל להופיע, ישפוך את רוחי על כל בשר, אז שנאת הפרטים תתגבר, חוכמת סופרים תשרח, ואנשי הגבול, ילו תלמיד החכמים שמשים גבול לדבריהם, ילכו מהיר מהיר ולא יחוננו. עד אשר לא כפרי בוסר, כי אם כביקורים מלא תל וחיים, יצאו הניצוצות של התחלת תורה נבואה מן ארתיקם. וזו, תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה. כלומר, הנבואה, תכיר סוף סוף שהחוכמה עשתה דבר גדול. ובענוות צדק תקרא, חכם עדיף מנביא, ונשמתו של משה תשוב להופיע בעולם. האם הידוע לך שכבר קראתי את הפסקה הזאת במשך השיעור הזה? אני קראתי את הפסקה הזאת במשך השיעור הזה, אפילו ביקשתי שידפדפו לשם, בגלל שנשאלה אותה שאלה ששאלת עכשיו. לא היית? מה, לא הגעת בתחילת השיעור? זה מסביר הכל. טוב, בסדר. כן. למה הנבואה והחוכמה הם לא גרים ביחד? פשוט מאוד. הנבואה והחוכמה דורשים כישרונות הופכיים בנפש. הנבואה דורשת כישרון של סינתזה, ראייה כללית, והחוכמה דורשת כישרון של אנליזה, של פירוט. לכן להיות בבת אחת, גם חכם וגם נביא, זה כמעט בלתי אפשרי. יש אצל גדולי ישראל כן דברים כאלה, שגדולי האומה, היותר גדולים, הם היו גאונים גם בהלכה, גם בקבלה, למשל. כן? אבל בדרך כלל הכישרונות התחלקו. טוב, איפה היינו? ובכל זאת, מונח גם בנבואה יסוד הצמצום של אספקלריה שינה מצוחצחת, ומפני זה קרובים אומות העולם לקלוט קצת מן הערת הנבואה, ורחוקות הן מן אור התורה. כמה נביאים עמדו להם לישראל? 48 נביאים, נכון? נכון? מה? כן, אבל ששמותיהם ידועים לנו 48 ושבע נביאות. אז רבי חיים ויטל היה דורש, הרב מביא גם את זה. כן? אם במחתרת ימצא הגנב. מה זה במחתרת? מח זה 48, תרת זה תורות. מי ששם את הנביאים, 48 נביאים, לפני התורות, הוא גנב. כלומר, הוא לקח אורות בגניבה. כן? טוב, אבל זה מה שעושים הנוצרים, שהם שמים את המח לפני התורות. מי? הנביאים נכשלו, כן. אתה צודק. כן. נכון, אתה צודק. אתה צודק, נכון, נכשלו. עכשיו, לכן אמרו חכמים, חכם עדיף מנביא. מה פירוש עדיף? האם הכוונה שחכם גדול מנביא? ודאי שלא. אין שום ספק שנביא גדול מחכם. עוצמת החיים שיש בנביא אינה ניתנת להשוואה בכלל לחיים שיש לחכם. כי הרי הנביא שומע דבר השם ישירות. אבל החכם הוא יותר אפקטיבי, הוא יותר יעיל, זה הכוונה עדיף. הוא יעיל יותר מהנביא, הוא הצליח איפה שהנביא נכשל. בסדר?
איך יכול להיות שקדוש ברוך מחזיק מנגנון כזה של 48 נביאים לאורך דורות, כשהוא יודע שהדבר הזה פשוט לא עובד?
אתה שואל, איך הקדוש ברוך הוא מחזיק מנגנון כזה של 48 נביאים ויותר לאורך דורות, כשהוא יודע שהדבר הזה לא עובד? הוא עושה את זה בגלל שזה חי. כלומר, עולם בלי קשר בין הבורא לנברא הוא עולם מת. צריך קודם כל לחיות, ואחרי זה מתקנים את הנזקים.
ועולם חכם לא יכול לחיות?
לא, עולם של חוכמה בלבד זה עולם מנותק.
אבל העצם, לא יודע, עם שעושה את דבר השם, מה שכתוב בתורה, בסופו של דבר זה גם קישור.
לא, כי החכם, שיש רק חכמים, אז אתה עושה אנשים בינוניים וישרים. כלומר, מה שהחוכמה הצליחה לעשות, היא יצרה אנשים טובים, אבל קטנים. קטנות החיים שיש כאן, זה נורא. האדם הפך להיות מכונת הלכה. מה הנבואה תעשה מזה? היא תחדש את ההערה הכללית. ואז יתחברו כאחד הכלל והפרט. מכלל שהוא צריך לפרט, ומפרט שהוא צריך לכלל. זאת אומרת, יש אנשים שכשהם לומדים הלכות, שבשבילם כל התורה כולה זה הלכות. אבל ההלכות האלה הן נובעות מכללים גדולים, מהשקפת עולם כוללת. מה שאני אתן לך דוגמה. הלכות בישולי גויים. איפה הם כתובים? בסורת, יש שולחן ערוך. אתה לומד הלכות בישולי גויים ויורדיה. הלכה כזאת, עוד הלכה, עוד הלכה, עוד הלכה, עוד הלכה. אם הגוי ידליק או היהודי ידליק, טיגון, כל מיני דברים כאלה, הכשרת הכלי, לא צריך להכשיר את הכלי. הרבה 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 הלכות. דבר אחד לא כתוב בשולחן ערוך. למה? למה בכלל כל האיסור הזה של בישולי גויים לא כתוב בשולחן ערוך? עכשיו, הרמב״ם, כשהוא כותב את הלכות בישולי גויים, הוא נותן הקדמה. הוא אומר, הרבנים רצו להבדיל בין יהודי לגוי, ולכן אסרו בישולי גויים. אחר כך הוא נותן את ההלכות. מה קרה במשך הדורות? כבר לא כותבים הקדמות כאלה. אז יוצא שהאדם מתמקד בפרטים וכבר לא רואה את הכלל. מובן? תפקידה של הנבואה להשיב את הכלל. את הראייה הכללית. מובן? למשל, אתן לך דוגמה. הנביאים באים בטענות, רואים שיש ניאוף בעם ישראל. אז הנביא עומד באמצע הכיכר, צועק, אוי גוואלט, יש ניאוף. זה לא בסדר, זה תועבת השם. מה החכמים עשו? לא אמרו בכלל דברים כאלה. לא עניין את הרבנים בכלל. הרבנים אמרו, הלכות ייחוד, הלכות צניעות, הלכות כאלה, בית דין לדיני אישות, זהו. בכלל לא דיברו על היסוד המוסרי הכללי שהנביא ידבר עליו. מה? עשו גדרים. והגדרים היו יותר אפקטיביים. נכון. אבל הם לא פיתחו דווקא אצל האדם את שער הרוח הגדול שהנבואה מסרה. כן. החכמים באו אחרי הנבואה, אבל הם הסתמכו על נבואת משה. אולי ניתן לכם ציור כזה. תתארו לעצמכם את משה בתור משהו גדול. מה זה נביא? זה כמו משה, קצת יותר קטן. אז יש נביאים כאלה, 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 כאלה. בסדר? זה כל מיני משה בקטן, בבינוני, במיקרוסקופי, לא משנה. זה הנביאים. אז זאת אומרת שזה אותו דבר, אבל בקטן יותר. מה זה החכמים? זה רסיסים של המשה הגדול. כלומר, תיקחו את המשה הענק, תשברו את זה לרסיסים, כל רסיס זה חכם. אז שאלה מה עדיף? האם עדיף חלק קטן מדבר גדול, או הדבר השלם בהקטנה? יש צד כזה, יש צד כזה. כן, אבל זה מה שאני רציתי להגיד. מה אתה רצית להגיד? שמה?
למה צריך את הנבואה בעצם? כי החכמים יכולים להגיע רק אחרי הנבואה. כי בעצם צריכים לנתח את הנבואה.
אז זה מה ש... הבנתי שזה מה שאתה אומר. ולכן אני אמרתי מה שאני אמרתי כדי להגיד הפוך ממה שאתה אומר. החכמים לא באים לנתח את מנגנון הנבואה בכלל. החכמים באים לנתח את נבואת משה, לא את נבואת הנביאים. לכן יש עיקרון בגמרא, דברי תורה, מדברי קבלה לא ילפינן. כלומר, לא לומדים הלכות מהנביאים. זה גורף. כן? והם חוזרים אחורה אל תורת משה. מה אמרו הנביאים באמצע? כביכול לא מעניין אותנו. זה לא שזה לא מעניין אותנו בכלל, לא צריך להיות קיצוני. במשך הדורות נעשה איזשהו פשע בחלק מהישיבות באירופה, אסרו ללמוד תנ"ך. חלקו על הראש. זאת אומרת, לא ללמוד תנ"ך. גם הכנסייה אגב. בכנסייה במשך שנים רבות היה אסור ללמוד תנ"ך. את הברית הישנה, לא למדו. כן? אז מה, אנחנו צריכים להיות כמוהם? יש הרבה נזקים יצאו מזה. טוב, איפה היינו? לכן תמיד אומר לי, כל מי ששואל אותי איך לבנות מערכת אישית במכון מאיר, אני אומר לפחות, כל יום, חצי שעה, תלמד פרק אחד בתנ"ך. כל יום, פרק בתנ"ך. זה לא מזיק. הלאה. אבל מה?
זה משהו פרי המציאות. נביא לא יכול להיות משהו.
נכון. נכון, זה בדיוק מה שאמרו חכמים. חכם עדיף מנביא. אבל עוצמת החיים התקטנה. אין מה לעשות.
למה התקטנה?
התקטנה, כי ברגע שאדם הופך להיות חייל הממלא הוראות, אז הוא כבר לא רואה את המערכה הכוללת. הופך להיות טכנאי. ואז כל התפיסה של האלוהות שלו הופכת להיות תפיסה טכנית. ובכל זאת, כן, אבל ליסוד ביסוסה הגשמי של האומה, ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל והתרתקות האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא יתפזר, כל זמן שאין העולם ראוי לאגד הכל בשכל העליון, כלומר כל זמן שהעולם איננו ראוי לתורת משה, יש פה איזה רמז שלעתיד לבוא תורת משה מתפשטת על הכל, מוכרחת היא חוכמת היטאה למלא את המקום, אשר המדמה ומלבישה הרבה, והיא מבצרת מידת הדין בעולם על ידי ההתקשרות אל הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד, והתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם. הרב אומר, על מנת שנחזור לארץ ישראל, שיהיה לנו כוח של פטריוטיות כלשהי, צריך שאנחנו נאהב דברים שיסודם הדמיון. דיינו הכסף, השלטון, האדמה. כי זה הכל דמיון, כסף זה דמיון. מה זה? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, כשאני אומר שזה שלי, זה שלי, קניתי, מה השתנה בו? כלום. מה השתנה בי? שום דבר. אז מה גורם שזה שלי? הדמיון. אותו דבר לגבי השלטון, גם זה הרמב״ם אומר. בא מלך אדיר, אומר, זה הצבא שלי. מה זה הצבא שלך? כל אחד זה נשמה בפני עצמה.
אז כל העולם הוא דמיון אחד גדול.
לא, יש דברים בעולם שהם דמיון אחד גדול. דברים ששייכים לרכוש, לשלטון, לאסתטיקה, כל הדברים האלה.
בלי כסף אפשר לקנות במכולת.
לא אמר, סליחה, בלי כסף אפשר לקנות במכולת? לא נכון. בלי כסף אני יכול לאכול. אם לא היה כסף בעולם, לא היה רכוש בעולם, אז זה מין קומוניזם פרימיטיבי, שבו כל בני אדם היו נהנים מכל מה שיש בעולם, בלי להגדיר שזה שלי וזה שלך. כן, זה, המבקרים של הקפיטליזם התחילו עם זה, אמרו שברגע שהומצא הבעלות, התחיל הגזל. אז התורה לא אוסרת את הרכוש, אבל צריך לדעת שיש לזה גבול. שלי שלך, שלך שלי, או שלי שלך, שלך שלך, חסיד, שלי שלך, שלך שלי, עם הארץ, עומדה בדיונית. כן. כלומר, יש דברים מעבר לקניין. זאת אומרת ש... אבל יש צורך, בינתיים, שאנחנו נפתח כוחות של דמיון. ולכן, האתוס הציוני באמת נבנה על רומנטיקה ארץ ישראלית מתחדשת, הפטריוטיות. כן? עברית דבר עברית. והדברים האלה. זה מה שאומר כאן הרב, זה ראשית הופעת הדמיון מחדש. אני חוזר. אבל ליסוד ביסוסה הגשמי של האומה, ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל, והתרתקות האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא יתפזר, כל זמן שאין העולם ראוי לאגד הכל בשכל העליון. מוכרחת היא חוכמת התעל למלא את המקום, אשר המדמה הוא מלבישה הרבה, ומבצרת מידת הדין בעולם על ידי ההתקשרות אל הקניינים הזמניים, כלומר קניינים שחולפים הכוונה. מידת הדין זה שאדם רוצה כל הזמן לקבל, אז יש עליו דין. על ידי ההתקשרות אל הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. גפן, במובן, גפן, שתי נקודה. כן, וההתעניינות העמוקה של הכלל בחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם. כסף לשם כסף, שלטון לשם שלטון. כשלא הגיע עדיין הזמן, עכשיו הרב מסביר שזה לא רק בימינו, אלא גם בימי הכניסה לארץ, בימי יהושע. היו צריכים לצאת מהמדבר ולהיכנס לארץ ישראל. אז היה צריך איזה מין זריקה של כוח הדמיון. איך נקרא הכוח הזה? הרוחב. כן? אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך. נכון? כלומר, יוצאים מהצמצום של המדבר אל הרוחב של הארציות. איך זה, והארציות הזאת, הרוחב הזה, יכול להזנות את האדם מאחורי השם. זה נקרא רחב הזונה. ככה נכנסו לארץ ישראל. נכון? מה שאומר כאן. כשלא הגיע עדיין הזמן של כל התוהר להופיע אל המרומים המגמתיים, נשלחו מאת יהושע שניים אנשים מרגלים חרש לרגל את הארץ, ובאו לבית אישה זונה ושמה רחב. הגמרא אומרת שאיך רחב הייתה מזנה בשמה. כן? שכשאנשים היו מזכירים את שמה, זה היה גורם להם התעוררות של חשק. כן? זאת אומרת, מה ההתעוררות? הרוחב. כן? של יושבי המדבר שפתאום מגיעים אל מקום רחב. כן? והכל, עכשיו זה, טוב משנה. והכל נקשר בקודש ובטוב העליון. בסופו של, הרי רחב למי נישא בסוף? יהושע בן נון. יהושע הרים את זה. אבל מידת הדין מתעוררת. ויראת העונש האמיתית נצרכת לפי ערך השלטת כוח המדע מתעמקותו. לכן אז נשלחו נביאים ואמרו, אם אתם תהיו בסדר, אז אתם תשלטו בארץ. לא תהיו בסדר, אחרים ישלטו בכם. יראת העונש. אבל בעצמיות החפץ האומתי, לא נשלם אז עדיין הפרצוף הדמיוני. כלומר, זה עוד לא היה מספיק. לאחיזת הדעת בהגלמתו מצד אחד, והיופי בכל תיאוריו מצד השני. כלומר, היה צריך לחבר בין הדמיון לבין השכל. וזה הושלם רק בימי שלמה. אז תבונה שתיים נשים זונות, לפני משפט מלך ישראל היושב על כיסא השם. מה? כן, כן, זה רציני. עכשיו, צריך להבין מה הלך שם. שתי נשים זונות בישראל, זה כל עצמו, כשלעצמו זה לא נעים, זה קצת חילול השם. אפשר לשים את זה בצד, אבל כשזה הופך, מגיע לחצר המלך, זה כבר בושה. עכשיו, בכלל, זה שאישה בלילה נרדמת ומועכת את הילד שלה, ככה הוא מת, חוסר תשומת לב, ממש לא יפה. בכלל זה שיש להם שתי ילדים ואף אחד לא יודע מי האבא, ממש לא יפה. וזה שאחת גונבת את הילד מחליפה עם השנייה, ממש לא יפה. אחר כך עוד זה מגיע למלך וכל אחת טוען את זה שלי. ומה נעשה? ודווקא מתוך כך התגלתה חוכמתו של שלמה. הביאו לי חרב, שטרח, נחתוך. לא, זה... זאת אומרת, דווקא מתוך זה נעשה קידוש השם עצום. זאת אומרת, זה היה נדרש כרקע להופעת החוכמה העליונה של שלמה המלך.
אבל השכינה אמרה מי? יש דעה שהשכינה אמרה...
נכון, אז מה? בסדר. שכינה, ומאיפה, מאיזה גרון היא דיברה השכינה?
לא של שלמה.
מן הסתם, כן, בסדר. כן, ששורש שכינה אצלו. זה יקרה, הוא יושב על כיסא השם, אמנם. כן.
כאילו, נכון, זה...
אה?
גם כשמבדה את חוכמתה של שלמה המלך, זאת אומרת, שלמה המלך ידע כל הספרות, דיבר על החיים.
נו, אז מה?
כן,
כי זה לא סתם חוכמה, זה חוכמה שעושה משפט. כל מה שאמרת לפני רגע זה חוכמה, אבל זה לא חוכמה שעושה משפט, שמסדר את המדינה. יש פה שאלה, השואל קורא לעצמו אותו אחד. בסדר, מה? אולי פעם נפגוש לך נראה מה מסתתר מאחורי כל הדברים. טוב, אישה זה גם דמיון? הרי כל החתונה היא דמיון. שהרי מה השתנה בחתן ובקלה? שלא לדבר על החתונות היום שמזמין כסף של שנה שלמה בארבע שעות. דברים כדורבנות. אני זוכר שכשלמדנו בישיבה, כשהייתה חתונה, אז אלה שיצאו לחתונה היו אוכלים ארוחת ערב מוקדם יותר. והיו מגיעים לחתונה ורוקדים. לא ישבו לאכול. בשביל מה לשבת ולאכול? זה עולה כסף. נכון? סעודת מצווה. אז יש באמת מנהג שעד היום הזה בבני ברק מקובל, בחברה החרדית בכלל, הוא רעיון יפה. שעושים חתונה, רוקדים, עושים סעודה למשפחה. אחר כך, שעה יותר מאוחר, מגיעים תלמידי הישיבה ורוקדים, ונותנים להם איזה קוגל, קציצות, וזה, יש איזה מזנון מיוחד בשבילם, עולה פחות כסף. כן, נקרא מסמכים. זה דבר אמיתי. כן? אגב, יש גם ערך לזה, שאז עושים שבע ברכות בזמן, כשעדיין רוב האנשים נמצאים, ולא שברגע האחרון, שכבר התזמורת מקפלת והשולחנות כבר מורמים, מחפשים עשרה אנשים שאכלו לחם. כן? אפשר לעשות סעודה מיד, שבע ברכות, ואחרי זה להמשיך לרקוד, מה קרה? כן? קיצור, הכל היום, הכל העולם כולו השתגע. כן? אתה יודע, בירושלים, כשהיו עושים חופה, בשערי חסד, מתי היו עושים את החופה? יום שישי אחרי הצהריים. היו אוספים את כל השכונה לחופה. אחרי החופה היו לוקחים סל עם עוגיות ומחלקים בין האנשים, ואחר כך כולם היו מביאים את מה שהם הכינו לשבת, כל משפחה ומשפחה, ואוכלים ביחד. בסדר? ככה היה מקובל. מה? תזמורת? היה איזה כינור אחד בזמן החופה, וגמרנו, מה בשמה? לא צריך להגזים, בכלל בירושלים לא, היו, לא, לא הייתה תזמורת, הייתה גזרה שלא... כן, ודאי, זה שייך לדמיון. כן, ודאי. כן, כן, נכון, שגם הנישואין יש פה יסוד של דמיון.
אז אם אפשר רק להרחיב, אז מה כן שייך לאדם? אם אישה זה דמיון, וכסף זה דמיון,
ורכוש
זה דמיון, ועשייה זה דמיון, מה כן שייך לאדם?
מה כן שייך לאדם? הרמב״ם אומר, הבריאות זה כן שייך לאדם, זה הגוף שלו. אבל זה שייך לאדם באשר הוא בעל חיים. כי גם חתולים הם צריכים גוף. דבר שני אומר הרמב״ם, המידות הטובות. אבל המידות הטובות זה טוב בין אדם לחברו. אין תועלת לאדם מהמידות הטובות שלו כשהוא לבדו. ומה שכן שייך לו באופן עצמי זה דעת השם.
שזה הוא
קונה לבד. נכון, יהיו לבדך, יהיו לך לבדך ונזרים איתך. בסדר? קרנה, את הפרק האחרון של המורה לבוכים, שם הוא מסביר את זה יפה. כן.
אבל לא אם שאתה מתנגד נשאר, זה לא רק כאילו חומרי, אתה גם מתקשר עם הנשמה שלה.
ודאי, ודאי. נו, גם ההתקשרות אל הנשמה היא דרך הדמיון. יש גם יסוד של דמיון שם, כן, נכון. בהחלט. הלאה. דמיון זה לא דבר רע. כן.
כמו שבעצם מה ששייך לבן אדם זה בעצם החברה שלו?
לא, דעת אלוהים שלו. הלאה. כן. רגע, איפה? כן. טוב, אני רואה שההמשך, כבר עברנו את הזמן, אז נמשיך את זה בפעם
ה... שנה הבאה.
להתראות בשנה הבאה.
בישור 12?